פרק ו' עוד ב'. התשובה היא תמיד שרויה בלב. אפילו בעת החטא עצמו, התשובה הגנוזה היא בנשמה, והיא שולחת את קווי השם מתגלים אחר כך בעת שבה הנוחם הקורא לתשובה. בעומק ההוויה של החיים המציאותיים מונחת התשובה, מפני שהיא קדמה לעולם. בטרם שבא החטא כבר מוכנת התשובה ממנו. על כן אין דבר בטוח בעולם כמו התשובה, בסוף הכל לשוב לתיקון. קל וחומר שישראל מובטחים ועומדים לעשות תשובה, להתקרב אל הרצון המקורי שלהם, להגשים בחיים את טבע נשמתם, למרות כל קירות הברזל העוצרים החוצצים בעד התגלותו של טבע איתן זה. קשה להבין איך התשובה נמצאת גם בזמן החטא. אם התשובה נמצאת, אז למה הוא חוטא? צריך להבין מה השורש של התשובה, מאיפה באה התשובה. התשובה באה מזה שאדם רוצה להיות גדול יותר ממה שהוא, טוב יותר מהמציאות העכשווית שלו. וזה קיים כל הזמן. כבר הילד רוצה לגדול, רוצה להבין. כשהוא גדל בטבע שלו, הוא רוצה כל הזמן לשפר, להגיע למקום יותר טוב. זה דבר שקיים במציאות מאז שהיא נבראה. כי לפני שהמציאות נבראה, לפני שבא הכל, הכל היה מלא באור השם בעולם. ברגע שהגיעה המציאות, הקדוש ברוך הוא סידר שיש אפשרות של עולם שהוא לא נמצא בו, שלא מאיר בו באור שלם. כי אם הוא היה מאיר בו באור שלם, העולם לא יכול להיות. כן, העולם לא יכול להתקיים כשהקדוש ברוך הוא נמצא, כי הוא מתבטל. כן. אם מלא נשתייר כמחת של סדקית במערה שעמד בה, שעמדו בה משה רבנו ואליהו, אין כל בריאה יכולה להתקיים. זה, כל המציאות של העולם אפשרית ברגע שהבורא מתעלם ויוצר חלל של מציאות בלי הבורא. אבל המציאות הזאת, השורש שלה זה גם מהבורא, אז היא מרגישה תמיד חסרה. הרב קוק כותב באורות הקודש, מאיפה בא הרצון הגדול כל כך לתורה, לאהבת השם. העובר בימי אמו למד את כל התורה, והנשמה שלו קיבלה הכל. ברגע שהוא נולד, בא מלאך, סותרו על פיו, משכח ממנו את התורה. שואל הרב, אז למה צריך ללמד אותו? ובלאו הכי הוא שכח את הכל. כותב הרב שבעומק הנפש שלו הוא מרגיש שהיה לו משהו שחסר לו, וזה נותן לו את הצמאון הגדול לתורה. וקצת אפשר להרגיש את זה כשאדם זוכה ללמוד תורה. הרבה פעמים הוא לומד דבר שהוא היה חדש בשבילו, ואחרי כמה רגעים נדמה לו כאילו שהוא תמיד ידע את זה. מכירים את ההרגשה הזאת? מאיפה זה בא? הרי זה חדש, הוא לא ידע את זה קודם, זה היה אצלו מקודם. גם לפני שנולד הייתה לו את כל התורה. אז גם כשהדבר נראה לנו חדש, הוא חדש כרגע, אבל הוא לא חדש לגמרי, כי בשורש הוא היה אצלנו קודם. וכך הבריאה כולה שמאה לקרבת אלוקים, כי היא הייתה בקרבת אלוקים. לפני שהבורא התעלם מהעולם, הבריאה כולה הייתה בקרבת אלוקים, והבורא שם איזה מין העלמה כזאת שהבריאה כאילו שאין בה אלוקים ובוראים הכל מחדש. אבל בתוך הבריאה יש הרגשה פנימית של צמאון לקרבת אלוקים. והבריאה כולה צמאה כל הזמן לקרבת השם. אפשר להביא לי אור החיים על בראשית. הצמאון הזה אל קרבת השם הוא השורש לתשובה. כלומר, לא רק שאדם בשביל לתקן דבר שהוא עשה, אלא הוא כל הזמן מרגיש צורך להתעלות, וזה חלק מהנשמה שלו. לכן, כיוון שזה הטבע של האדם, הטבע של האדם קיים גם כשהוא עושה דברים לא הגונים, אבל הנשמה שלו לא עוזבת אותו. לא זוכר אם קראתי עם חלק על ויחולו השמיים בארץ, מכירים את זה? כן, אחרים? כן, כן. מקרא זה לא ידענו מה בא ללמדנו. התורה אומרת ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. התורה גמרה, ויחל אלוקים ביום השישי. מה זה ויחולו השמיים? נראה כי יכוון לומר הדרך אומרם, כי הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם וכולו. מקובלני מפי זקני תורה, כי טעם שעשה השם העולם כדורי, כדי שיעמוד ויתקיים בהשוואת כוחי החלקיו. פירושם של דברים, יש לך לדעת שאין תשוקה בעולם ערבה וחביבה ונחמדת ונאהבת ונתאבת ומקובת לנבראים, בפרט לחלקי הרוחני המכיר ויודע בחינת אור האלוקות, כי הידבקות באורו יתברך. אין דבר יותר חזק מהדבר הזה, ואליו יכספו כל נפש חיונית המגעת להכיר קצת מנועם אורו יתברך. תצא נפשם לחזות בנועם השם, ולך לדעת כי כל אשר ברא השם בעולמו יצר בו השם בחינת ההשכלה והבחנה כפי בחינתו. בעלי חיים מדברים ובלתי מדברים וצומח ודומם, יש לכל אחד כוח מההשכלה להכיר יוצרו כפי השגתו. ובזה תשכיל לדעת העמדת העולם באיזה דבר הוא תלוי ועומד מבלי התנועות, כי השם גילה סודו לרעב, באמצעות ההערות הנאמרים הוא סג המורגש, והוא כי באמצעות אורו הנערה והמקווה אשר יסובב כדוריות העולם בהשוואה, וכל חלק וחלק מהסובב של העולם יתעצם בכוח אש התשוקה בוערת בו, להתקרב לבחינת כללות נצר ומקווה, ולהיות כי כל בחינת סיבוב העולם תשווה בו שיעור התשוקה, כי אין תאוות חלק אחד רבה על חברו, שבאמצעות זה יתרבה התעצמות החלק ההוא ויחלש כנגדו, בין מצד מה שאליו הוא האור הנעים, כי אינו קרוב לחלק מהסובב יותר מחברו, שבזה יגדל חלק מהעולם בכוח התעצמותו יותר מחלק אחד, אלא הכל בהשוואה, בכל חוט השערה מכל חלקי הסובב של העולם יתעצם להתקרב ומושך לצד הפונה אליו, ובאמצעות התעצמות הנמשך מכל סביבות כדוריות העולם נמצא העולם עומד וקיים, נמצא כל העולם תקוע ביתדות ומסמרי חשק הבורא לצד כלות ונטות רוחניות שבו להתקרב לנערב יתעלה שמו. ואפשר כי לזה רמזו זל בנו אמראים, וזה לשונם דקיימה ולא ידע על מה קיימה. כוונה כי אם היו הנבראים מבחינים מבחנה זו וידעו רום מעלת חיבת הקודש ותשוקת הנבראים לנעלם הנערב, ויראו כמה הוא עוצם התקווה והתעצמות דומם זה שהוא העולם, יישאו קל וחומר מזה כמה צריך האדם לעשות כיוון, כיוון נתרבית ההבחנה וההשכלה. פירוש ויכולו על דרך אומרו, נחשפה וגם קלטה. באמצעות זה נשלמה ונתקיימה הבריאה. לרמוז כי תשוקה גדולה עד כלות החלק, עד כלות החלק אל הכל. והיא בחינה גדולה מבחינת החשק והתשוקה והחשוקה. הוא שרמז דוד באומרו, נחשפה וגם קלטה. איזה מגיד כי בחינה זו גדולה מבחינה שלפניה. נחשפה, להיכסף לאיזה דבר, זה להתאבות לאיזה דבר, להתאבות מאוד. גם קלטה, הוא מבאר שזה האדם נחשף לאיזה דבר עד שהוא מוכן לחלוט, מוכן למות בשביל זה. וזה יותר מאשר נחשפה. וזה טבוע בנפש של האדם בכלל, ובישראל במיוחד. כל העולם נברא מהאור האלוקי, ישראל נמשכו ישר מהאור האלוקי. בנים אתם לשם אלוקיכם. כל המציאות היא על ידי כל מיני גלגול של סיבובי דברים, נמשכים כולם מהאור השם. אבל ישראל הם נקראים בנים, כלומר שהם בקו ישר מהבורא, והרמז לזה במילה ישראל שזה ישר אל. הם לא דרך דבר שגורם לדבר ועל ידי זה הם קשורים עם השם, אלא הקשר שלהם איתו הוא ישיר. ולכן הרצון שלהם להתעלות קיים כל הזמן. וכשאדם יורד מהמדרגה שלו, אז הצימאון של התשובה הוא גדול עוד יותר. כי קודם הוא היה במרחק מסוים מהבורא ורצה להתקרב, וכעת הוא במרחק עוד יותר גדול. אז ההרגשה של החסר ושל הצימאון היא גדולה יותר. לכן אחרי שאדם חוטא, הרצון שלו לתשובה הוא גדול יותר מאשר היה קודם. בעומק ההוויה של החיים המציאותיים מונחת התשובה. זה נמצא בעומק של החיים, בעצם הקיום של האדם. מפני שהיא קדמה לעולם, כמו שאמרנו. וטרם שבא החטא, כבר מוכנת התשובה ממנו. הרצון לא לרדת ולעלות במידה ויורדים, הוא קיים כל הזמן. כי האדם לא רוצה לרדת. הוא רוצה תמיד לעלות מהמקום שלו. על כן אין דבר בטוח בעולם כמו התשובה, היות שזה השורש של כל מה שקיים, זה הדבר החזק ביותר. אין דבר יותר בטוח מהתשובה. אולי לפעמים יש ספק, אולי יש אנשים שחוטאים שאין להם תיקון, הם כל כך שקועים בחטא שאין להם תיקון, וזה לא יכול להיות, כי התשובה יותר עמוקה מהחטא, יותר אמיתית. והטבע מתגבר תמיד על דבר שהוא בא במקרה. כן. מכירים את הסיפור על הרמב״ם עם החתול? מכירים את זה? סיפור, משל, לא יודע אם זה אמיתי או לא, אבל ככה מספרים שהוויכוח בין הרמב״ם והפילוסופים הערבים, מה יותר חזק? השכל, ההרגל או הטבע? הרמב״ם אמר שהטבע יותר גדול. הפילוסופים אמרו למלך, היה ויכוח ליד המלך, והם אמרו שהם יוכיחו את הדברים שלהם. אז הם הביאו חתול שלימדו אותו להתלבש בלבוש אנושי, והוא עומד על הרגליים האחוריות ומגיש לכולם כוסות שתייה. הם רוצו להראות, הנה, מי יכול לעשות דבר כזה אם לא החוכמה של האדם? רמב״ם פתח קופסה והוציא עכבר. העכבר רץ והחתול זרק את כל הכוסות ורץ אחרי העכבר. העוד שהטבע הוא מאוד חזק. נדמה שאפשר להתעלם מהטבע, שאפשר על ידי הרגל, על ידי חינוך. בכלל צריך לדעת את הכלל הזה כל מי שמחנך. לא מחנכים נגד הטבע. אם יש לאדם טבע מסוים, יש לתלמיד, לא מחנכים אותו נגד הטבע. החינוך הטוב הוא לקחת את הטבע שלו וללמד אותו עם הטבע שלו מה ראוי לעשות. אם יש לאדם טבע להיות מתגבר כל הזמן למאמץ, אתה לא יכול לחנך אותו להיות חלש, ענב, צנוע, זה לא הוא. וזה לדכא את הנפש שלו, וזה אפשר בכוח להצליח לזמן מסוים ואחר כך זה יתפרץ. האדם הזה נברא שעם הכוח שלו יעשה מעשים טובים, אבל לדכא אותו, להגיד לו, להתנהג כאילו אין לו כוח, זה לא נכון. כל חינוך הוא כשהחינוך מצליח במידה והחינוך הוא מתאים לטבע. ולחנך נגד הטבע, כמו שהגויים רואים שנזירות זה דבר אידיאלי, והאדם יותר קדוש הוא מי שנזיר, נזיר מאוכל, נזיר מנשים, נזיר מחברים, נזיר מדיבור, שמנזר השתקנים, אם שמעתם על זה, שהם לא מדברים, כאילו שזה אידיאל גדול, אבל זה נגד הטבע. האדם נברא מדבר, זה הטבע של האדם. להכריח אותו לא לדבר זה לנסות להילחם בטבע, לנסות כמו להתנהג ביום כאילו לילה, לישון כל היום ובלילה להיות ער. זה יגרום למחלות עצבים, זה יגרום להפרעות בנפש. אפשר יום, יומיים, אבל לאורך זמן להפוך את הטבע זה לא הולך. הטבע יותר חזק, הטבע הוא שורשי, מזה באים החיים. כן. מתוך שאנחנו מאמינים שהכעס הוא לא טבעי לאדם. הסיבה שאדם כועס, כנראה שיש לו עודף של מרץ והוא מרגיש שהוא לא משוחרר. אז להתגבר על הכעס זה נכון, כי הכעס זה לא הטבע, אבל אם תנסה לכפות את האדם ובמקום הכעס לא תיתן לו שום פיצוי ולא תיתן לו באיזה דרך להוציא את המרץ שלו, זה לא יצליח. אז זה יצא בצורה אחרת. הרב קוק כותב בחזון הצמחונות והשלום, במאמר על הצמחונות, תוך אפיקים בנגב, שלמה התורה התירה לנוח והבנים שלו ומאז לאכול בשר, כי האדם אחרי חטא עץ הדעת התמלא באכזריות, ואם לא הם נותנים לו לאכול בשר, היו אוכלים אחד את השני. ולא היו רואים בזה שום בעיה. הוא רוצה לחיות, הוא צריך ליהנות. אם אין לו ברירה, הוא יאכל את החבר שלו. על ידי שנותנים לאדם לאכול בשר, הם לא נלחמים בטבע שלו. יש לאדם טבע לספק את עצמו על ידי אכילה, אז בינתיים נותנים את זה. זה לא הטבע המקורי של האדם, זה לא מה שהשם ברא את האדם. זה טבע חזק מאוד שבא בגלל החטא של עץ הדעת, אבל זה לא צריך להישאר תמיד. אז לכן התורה נתנה הדרכות, אתה אוכל בשר, בסדר. רק על ידי שחיטה כשרה. רק מבעלי חיים שהם קרובים אליך. לא ללכת לצוד בשדה, אלא אלה שאתה מגדל אותם, ואז אתה מרגיש קצת שהם שייכים לך, כי אתה גידלת אותם. אז זה קצת מגיע לך. דם, אל תאכל. אתה צריך להכשיר את זה. בשר בחלב, לא תאכל. אז על ידי כל ההגבלות האלה, חודר לנפש שלנו לאט לאט, שיש כאן משהו לא כל כך טוב. לאט לאט האדם מתרחק מהבשר, עד שיגיע הזמן, בזמן שהעולם יהיה מתוקן, שאז לא יאכלו בשר. אבל בבת אחת לחנך את האדם לא לאכול בשר, הוא לא מסוגל. כי בינתיים הטבע הזה חדר אליו, אז לא אומרים לו לא לאכול בשר, אלא אומרים לו אפשר לאכול בשר בצורה מוגבלת. אם אתה מרגיש שיש מישהו שאצלו הכעס זה טבעי, כנראה שיש לו מצד אחד עודף מרץ, מצד שני יש לו הרגשה שלקחו ממנו איזה דבר. זה יכול להיות שהוא קיבל ילדות לא טובה, שהאימא אהבה את אחיו הצעיר יותר, יותר שלאימא היא אוהבת יותר את אלה שהם צריכים יותר טיפול, היא מרגישה יותר מחויבת עליהם, או שבגלל מחלוקת בין ההורים אז התבטא על חשבונו שעזבו אותו, כי האמא הרגישה שבגלל הילד הבעל לא נותן לה מספיק יחס, או כל מיני סיבות אחרות שיכולות להיות, והילד גדל עם הרגשה של מצד אחד יש לו עודף כוח, מצד שני הוא מרגיש שהוא עשוק, אז הוא מאוגז על כל העולם. כן, אז מזה בא כעס. כעס לא בא סתם, אין סיבה לכעוס. יש איזו הרגשה של חיסרון. אז התשובה לזה והתיקון זה לא להגיד לא אסור לכעוס. זה לא יעזור, כי זה כעת נמצא אצלו בסיבה שהשורש שלה הוא צודק. אז צריך לעזור לו למלא את החיסרון שלו. א', לתת לו יותר הרגשה של אהבה ושל עזרה, קצת למלא את החיסרון שהוא חסר לו מאיזה סיבה. לפעמים זה חיסרון בטבע, שמישהו נולד עם איזה מום, עם איזה חולשה, הוא מרגיש שלכולם יש רק לא אין. זה לא בגלל שהוא כועס, בגלל שהוא רוצה לכעוס, אלא יש לו איזה הרגשה של חיסרון. אז צריך ללמד אותו, להראות לו את הדברים הטובים שיש לו שאין לאחרים, ובזה הוא לא ירגיש שהוא חסר מאחרים. נוסף לזה, לתת לו, אם אתה רואה שזה מתבטא בצורה אלימה, לתת לו לשחרר את זה על איזה דברים מסוימים. הגמרא מספרת על הרבה שהיה קונה לילדים שלו בגיל הילדות, הילד תמיד מרגיש קצת מסכן לעומת המבוגרים, כולם עושים מה שהם רוצים, הוא, אתה לא יוצא מהבית, אתה לא זה, לך אסור את זה, לך אסור את זה. הילד מרגיש כל הזמן כאילו עשוק, ובפרט שהילד לא יודע לדבר, ככל שהילד יותר קטן ואין לו ביטוי, הילד הרבה יותר כעסן. ילד קטן הוא בועט והוא נושך בגיל צעיר, כי הוא לא יודע לבטא את עצמו. ככל שהוא יודע יותר לבטא את עצמו, זה משחרר אצלו. ואז רבא היה קונה לילדים שלו כלים שבורים ונותן לשבור את זה, ועל ידי זה הוא משחרר להם את היצר של לשבור דברים, להרוז את דברים, שזה נמצא אצל ילד כי הוא לא שלם ממה שיש. אז זה לא סתם להגיד לו אסור. כשאנחנו לומדים תורה אז אנחנו לומדים על כל מיני מעשים שצריך להתרחק מהם, אבל החינוך הוא לא רק על ידי של להגיד אסור, אלא גם למצוא איזה פתרון כדי למנוע את השורש של האיסור. כמו שכותב הרמב״ם, שאדם בטבע שלו זקוק לאישה, ככה שם ברא אותה. אבל זה מפתח יצר להסתכל על כל מיני נשים ולרצות לדבר על זה. זאת אומרת, הרמב״ם שברגע שאדם נושא אישה, אז זה נרגע מאוד. אם הוא נושא אישה בגיל מאוחר, אז היצר יתפתח הרבה, ואז אפילו כשהוא נושא אישה, הוא לא משתחרר מזה לגמרי. נוסף לזה, היצר לאישה, זה אדם מרגיש שהוא צריך להשלים את עצמו במשהו שחסר לו. אז כותב הרמב״ם על ידי לימוד תורה. כי בלימוד תורה אתה מרגיש הרבה הרבה השתלמות, אז אתה פחות זקוק לדברים של העולם הזה. אבל לא סתם להגיד אסור, זה לא פותר את הבעיה. זה יכול למנוע באופן חיצוני שאדם ייזהר מכל מיני דברים, אבל בשורש עדיין מונחת הסיבה שגורמת את החטאים, ואותה לא פתרנו. כן, אז כדי לפתור את זה צריך לפתור יותר, גם החינוך לא להתפרץ, לא לעשות דברים אסורים, אבל במקביל לעבוד כל הזמן על השורש של החטא, ואז פתרנו את הבעיה לגמרי. שאדם סובל מאיזה מחלה שגורמת לו כאבים חזקים מאוד. אז הפתרון השלם הוא לא לתת לו משככי כאבים, שהוא לא ירגיש את הכאבים, כי המחלה נמצאת. אז אפשר לתת, אם הכאבים הם כל כך חזקים שזה יכול להטריף את דעתו, הוא לא יכול לעמוד בזה, אז צריך לתת את זה, אבל במקביל למצוא את הסיבה שגורמת את הכאבים ולטפל בה. לפעמים יש מחלות שעדיין לא ידעו איך לטפל, אז שם אין ברירה, שם נותנים רק משככי כאבים, כי גם זה צריך. אז ככה טיפול, על ידי שאתה אומר שאסור לעשות את זה ואסור לעשות את זה, זה לא טיפול גמור. הטיפול הגמור שאדם ירגיש שהוא שלם, על ידי שהוא עובד את השם בשמחה והוא מלא באהבת השם, הוא לא יצטרך, לא יפריע לו לא אהבת נשים ולא אהבת ילדים ולא אהבת ממון, הוא לא זקוק לזה. יש עוד דברים הרבה יותר גדולים, כמו שאדם מבוגר כבר לא זקוק לצעצועים, שבגיל צעיר שאין לו את הדברים הגדולים, אז הוא רוצה את הצעצועים, הצבעים, זה שהוא יכול לבנות איתם, לעשות איתם, זה נותן לו קצת הרגשה של סיפוק. כשאדם יש לו תכנים יותר עשירים, זה לא מעניין אותו. כן, אז פתרנו את הבעיה בלי להילחם איתם. מי שעוסק בחינוך, תלמידי חכמים, כשהם מגיעים עליהם אנשים עם בעיות, אז הם לומדים איך לטפל בזה. כן? ובאופן כללי, בדרך כלל, ראוי תמיד להמציא לאדם שמחת חיים. כשיש לאדם שמחת חיים, לא משנה במה שאתה יודע, אתה יודע לעשות את זה בדרך של תורה, לא בדרך של תורה, על ידי קניית ביטחון עצמי, בחור צעיר שהוא לא שמח, אז הוא מרגיש שהוא לא מוצלח בכל מיני דברים, הוא למד להיות לנהוג במכונית, זה נותן לו הרגשה, הנה הוא מחזיק מכונית, הוא שולט ברחוב, זה נותן לו הרגשה של ביטחון, זה קצת מרים לו את המורד, אז פתרת לו קצת בעיה. כן, אם לימוד תורה זאת המדרגה הגבוהה ביותר, כשאדם יודע, הוא יודע מסכת, הוא יודע, הוא מבין בכל מיני עניינים רוחניים, זה נותן לו סיפוק הרבה יותר מדברים של חומר. החומר אין לו סיפוק כמו הרוח. אז, אבל לא תמיד אפשר, לא כל אחד ראוי לזה. אבל הפתרון שכל פסיכולוג יגיד לך זה לתת לאדם הרגשה טובה. ככל שתהיה לו הרגשה טובה, הוא ישתחרר מהרצון לנקמנות, לכעס. כל זה בא כשאדם באופן כללי מרגיש לא טוב עם עצמו. הוא מבטא את זה בכעס על הסביבה, אבל הוא בעצמו, בפנים אצלו משהו לא בסדר. כאן מדבר הרב על התשובה, כמה שהתשובה היא כל כך מוכחת ולכן היא בטוחה, זה בטוח שזה יהיה. אנחנו לא צריכים להתייאש ולחשוב שבני אדם יישארו תמיד רעים ותמיד יישארו מקולקלים ואי אפשר לתקן, זה לא יכול להיות. קודם כל הידיעה הזאת, כי הידיעה הזאת היא מאוד טובה בשבילנו. כשאתה מסתכל על אדם שהוא, אתה מגדיר אותו כאדם מקולקל, רשע, כשאתה מסתכל עליו הוא קולט את זה, הוא מבין שאתה חושב עליו דברים לא טובים, ואז זה מייאש אותו. לא רק שהוא מרגיש בעצמו לא טוב, הנה גם מזהים אותו כך, אומרים עליו כך. אבל אם אתה מתעלם מזה ויודע שהעיקר שלו הוא טוב, ואתה מתייחס אליו כמו לאדם טוב, זה נותן לו הרגשה של תקווה שאפשר לתקן, וזה גם עוזר לו. כלומר שגם באופן מעשי ההסתכלות הזאת היא מאוד מועילה לנו. סופר במדרש על אהרון הכהן, שהוא היה גם לרשעים, אומר להם שלום כזה לבבי, שאחר כך הם היו מתביישים, איך אני אעבור עבירה? אהרון הכהן אמר לי, שלום, מה הוא יגיד אם הוא יראה שעשיתי דבר כזה וכזה? ובר אלווין זצל, יודעים כמה שהוא היה מקרב אנשים, וכשהיו לידו לא היו מסוגלים לעבור עבירה. הוא היה ניגש ליהודי שיש לו סיגריה, סיפור ששמעתי מאבי, אבי שאל אותו, היה ניגש לאנשים ברחוב, לכל אחד נותן יד, שבת שלום, והוא רואה שיש שלוש התנהגויות של אנשים. היה אחד שרואה את רבי הלוין מתקרב, זורק את הסיגריה שהוא לא יראה, היה אחר ששם את הסיגר, את היד מאחורי הגב, ואחרי שרבי הלוין עובר אז הוא מחזיר את זה, היה שלישי שממשיך עדיין בפה, זה מתעלם. אז אבי שאל אותו, אז הוא אמר, זה שזרק את הסיגריה זה כבר תשובה, זה שהחביא זה חצי תשובה, זה שעדיין בפה הוא עוד, עדיין עוד יחזור בתשובה. גם הוא יחזור. כן. והוא היה בדרך שלו מדבר עם כל אחד בחביבות גדולה, גם אצל הרב צויודו זה היה, ובאים אצלו אנשים משונים, מוזרים, אי אפשר לתאר עד כמה. כן, הוא היה מדבר עם כל אחד בחביבות גדולה. שבחור אחד שהיום הוא אברך וכולל של מקובלים בבני ברק, הוא הגיע לרב צבי יהודה עם שיער שגלש עד המותניים. הגיע לרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה שאל אותו, יש לך מכונית? אמר לו, אין לי מכונית, עדיין אין לי כסף. ויש לך חברה? אמר, יש לי חברה. אתה לא מתבייש לחברה שלך שאין לך מכונית? אמר, מה אני אעשה? אין לי כסף. הרב צבי יהודה הוציא 1,000 שקל ונתן לו דמי קדימה. תלך, תשיג לך כסף, תקנה מכונית. נראה מוזר. כשאנחנו יודעים איפה הבחור הזה נמצא היום, אנחנו מבינים שהרב צבי יהודה הבין בנפשות. כן? השתנה לי גם, זה הוא סיפר לי, הבחור הזה בעצמו. את הפגישה הראשונה שלו עם הרב צבי יהודה, זה היה, הוא מאוד התבלבל. הייתה בחורה אחרת שעמדה לרדת מהארץ, החליטה לנסוע להודו, נדבקה באמונה שלה, שמעה הרצאות של מדיטציה ואחרות, החליטה לרדת מהארץ. ומישהו הביא אותה לשיעור שלי בתל אביב. אחרי השיעור היא אמרה לי שיש לה כרטיס, טיסה לעוד כמה ימים, היא עוזבת את הארץ. אמרתי לה לפני זה לבקר את הרב צבי יהודה. היא הלכה לבקר אותו, והרב צבי יהודה שאל אותה מה היא עושה, אז היא אמרה שהיא לומדת באוניברסיטה. מה היא לומדת? פיסול. אז הוא התחיל לדבר איתה על פיסול. היא אמרה שעה שלמה דיבר איתה על פיסול, היא ראתה שהוא מבין בזה כמו המרצים שלה. והיא זרקה את הכרטיס, נשארה בארץ, כן? היום היא נשואה לחסיד ברצלב. כן? הכל השתנה. על ידי זה כשיש גישה נכונה, מדברים עם האדם במקום שהוא נמצא, לא פוסלים אותו, פוסלים אותו אדם לא הסכים שיפסלו אותו, אז הוא נשאר בעמדה שלו. כשאנחנו מבינים שהתשובה קיימת אצל האדם, אצל האדם יש נשמה טובה, ואנחנו מבינים שככל שנדבר איתו בהתעלמות מכל מה שאנחנו רואים ובאמונה שיש בו טוב ויש בו שייכות לקדושה, זה קודם כל זה אמיתי, זה נכון, אנחנו לא משקרים כאן, אנחנו לא מחניפים, ושנית זה נותן לו תקווה שעדיין יש לו משהו טוב, הוא לא צריך לזרוק את עצמו החוצה. סוף הכל לשוב לתיקון, קל וחומר שישראל מובטחים ועומדים לעשות תשובה. אם זה בכל העולם, בכל הבריאה כך, קל וחומר בישראל להתקרב אל הרצון המקורי שלהם, כי ישראל הם נבראו, כן? בנים אתם לשם מלוקכם, חלק השם עמו, להגשים בחיים את טבע נשמתם. נשמה של ישראל היא כולה קודש. כן, כי יש לאדם נשמה ויש לו גוף. הגוף יש לו את התוואים שלו. אבל הסיבה שיש גוף, הגוף נועד לשרת את הנשמה. אז לגוף אין טבע של קדושה. יש לו טבע של להצטרף לנשמה, להצטרף להוראות שהוא יקבל. לנשמה יש לה טבע של קדושה. של חומר, אבל לא שלילי ולא חיובי. הוא רוצה חומר, הוא זקוק לחומר, אבל הגוף יותר מחומר הוא צריך את הנשמה, כי הוא יודע שבלי חומר אולי קשה לחיות, בלי נשמה אין חיים בכלל. לכן הוא מחפש את הרוחניות, הוא צריך את זה. גם אנשים רחוקים מאוד בכל התנהגות, הם מפעם לפעם רוצים לשמוע דברים של קודש, רוצים להרגיש שהם עושים מעשים של קודש. אז אם הם לא מאמינים בקודש, אז הם יעשו צדקה לעניים. אשתו של רבין, כן, שאמרו שמי שהרחיק אותו מאוד זה היה היא, כן, והיה לה כאן בחולון, כן, זה אחריות על בית מחסה לילדים אוטיסטים, אתם יודעים את זה, כן. מאוד הרגישה את הצורך לעזור, וזה נתן לה פיצוי של הרגשה שהיא עושה משהו טוב. היא הייתה צריכה את זה, למרות שצורת החיים הייתה נראית רחוקה מיהדות, מטוב, אבל זה לא נכון, רק היא לא מצאה את הדרך הנכונה, אבל היא חיפשה משהו בכל זאת כן לעשות. אמרו לי שיש הרבה כאלה שהם רחוקים והם מאוד מצוינים במעשים של עזרה בין אדם לחברו, בין אנשים מוכי גורל, שהם מאוד משתדלים איתם, כי להם זה נותן קצת איזו הרגשה שהם בכל זאת שווים, יש להם איזה ערך של טוב. למרות כל קירות הברזל העוצרים החוצצים בעד התגלותו של טבע איתן זה, פעמים נראה שיש קיר של ברזל שאין עם מי לדבר, כל כך רחוק, כל כך לא מבין, כל כך לא שייך. מדבר איתו על אמונה, על תורה, אפילו לא שייך, אבל תדע, זה לא נכון. יש לו גם את הרצון הזה לקדושה. אנחנו רואים שיש הרבה שרחוקים מאוד ובאים לבקש ברכה מרבנים. שמעון פרס הלך לרב כדורי לבקש ממנו ברכה. מה לך ולברכה? אם אתה מאמין, אז תשמור מצוות. אבל כנראה שזה קשה מדי, אבל בפנים הוא מרגיש את הצורך לברכה. היה כאן ראש עיר מטעם המערך, שהיה מאוד נלחם בדתיים כאן, לפני שנים. והלך לרב אברום שפירא לבקש ממנו ברכה. אז הוא סיפר אחר כך שרב אברום היה אז רב ראשי לישראל, אז הוא שאל אותו, הוא אמר לו שנתנו לו מכונית ונהג פרטי, הוא אמר לראש העירייה, אולי אתה צריך מכונית, אני לא צריך את זה, לא צריך את הנהג הפרטי ולא צריך את המכונית, אולי אתה זקוק לזה מהעבודה שלך. הוא אמר, הוא התפלא לראות אדם שבקושי יש לו טלפון בבית, איך חיים, הוא אמר, בעולם הזה, כן, הוא התפעל מאוד ברב אברום, כן. יכול להגיד, מה זה, זקן, זה מישהו מהדור ההוא, פרימיטיבי, הוא התפעל מזה, הוא סיפר את זה, שמעתי את זה ממנו, לא מרב אברום. רב צבי יהודה לא היה טלפון בבית, רב אברום היה טלפון, כי היו שואלים אותו שאלות. רב צבי יהודה לא היה טלפון, כשהיה צריך לצלצל אז הייתה לו שכנה עם טלפון שהיה הולך אצלה, ומי שהיה רוצה להשיג אותו אז היו מצלצלים לשכנה להעביר את זה לרב צבי יהודה. גם זמן בסדר.